אנחנו לפני חג השבועות, ו אז בוא נאמר מה ההערה של חג השבועות הזה. מה חשבתי חג השבועות הזה? אז נלמד את זה דרך נושא ש כן, דרך עניין שהוא מאוד מורחב לגבי מעמד הר סיני, ומתוך זה ננסה להבין מה המדרגה הרוחנית, מה האור שאנחנו, כן, כשמתקרבים לחג שבועות, למה אנחנו צריכים להתרומם. אנחנו בעיקר נתמקד לא בעניין של חג הביקורים, חג הקציר, אלא בעניין הזה של מתן תורה. אז לגבי מתן תורה, יש איזשהו דבר שדיברו בו רבים, כן? הקדוש ברוך הוא בא לתת תורה, כן? ביום השני יש את הפסוקים המופלאים של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואז ביום השלישי הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבנו, יש פה חומש? מה? ואז ביום השלישי הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הנה אנוכי בא אליך באהבה ענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא כשהוא בא לתת את התורה, כשהוא בא לתת את האור הזה של התורה לעם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, הסדר של הופעת התורה תהיה בצורה כזאת שאני אתן לך את התורה, כן? ומה יהיה המשמעות של מעמד הר סיני? מעמד הר סיני לא יהיה כמו מה שהוא היה, קולות וברקים וענן, ועם ישראל לא ייפגש עם כל העוצמה שהוא נפגש במעמד הר סיני, כפי מה ש אחרי כן אנחנו נראה שהתורה מתארת את מעמד הר סיני, ואחרי כן המדרשים הם מרחיבים את מה שכתוב בתורה, אלא זה יהיה בצורה כזאת שההתרחשות של מעמד הר סיני יהיה בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבנו. אלא מה? עם ישראל הוא ישמע שיש התרחשות למעלה, התרחשות בהר, כן? באב הענן, הוא ישמע, וזה ייתה בעם ישראל את האמונה בזה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, וזה שנבואת משה היא אמת, כן, באיזושהי בחינה, כמו שבקיעת ים סוף היה והאמינו בהשם ומשה עבדו, אז כאן זה יהיה נבואה, כאן זה לא יאמינו שרק משה רבנו הוא שליח של הקדוש ברוך הוא לפעול במציאות, אלא גם להדריך את המציאות, להביא את דבר השם, כן, שמשה רבנו בא ויהיה במדרגה כזאת שהוא יכול להתנבא ודבר השם יוצא מפיו, זה בוודאי מדרגה עוד יותר עליונה ממה שעם ישראל נחשפו בים סוף, וזה מה שהיה צריך להיות מעמד הר סיני. ואז כתוב, ויגד משה דברי העם אל השם. אז חז"ל לומדים על כך, שבעצם עם ישראל לא רוצה, לא מסכים למה שהקדוש ברוך הוא מציע. הקדוש ברוך הוא הציע שהוא ידבר עם משה, ועם ישראל יהיה במדרגה פחותה, הוא ישמע רק את ההד של הקול שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו. וזה השיר היפה הזה שאברהם פריד כן, חיבר לרש"י, מה שרש"י מביא את דברי חז"ל, רצוננו לראות את מלכנו, אינו דומה השומע מפי שליח, כן, לשומע מפי המלך. ועם ישראל אומר, לא, אנחנו רוצים בעצמנו להיות במדרגה הזאת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. ואז באמת הקדוש ברוך אומר, זה דבר נפלא, שהעם ישראל רוצה ממש עוד יותר דבקות, זה דבר נפלא, ואז, אבל אם ככה, צריך לשנות את ה... זה, יש פה את מצוות וקידשתם היום ומחר, כן, מצוות הפרישה, עם ישראל צריך להכין את עצמו למדרגה העליונה הזאת, ויש פה את מצוות, ויש פה עוד פעם את מצוות ההגבלה. המלבים לומד שבעצם זה כבר תמון, ויענו כל העם. בהתחלה, ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווה השם. ואחר כן כתוב, ויענו כל העם יחדיו ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה. יש פה הבדל. משה רבנו הוא רצה להביא את התורה כל אחד ואחד לפי המדרגה שלו. זה מה שכתוב, ויקרא משה לזקני העם. והעם לא מקבל את הדבר הזה. כל העם יחדיו, אנחנו רוצים כולנו להיות באותה מדרגה של להיפגש עם דבר השם בצורה ישירה. ואז באמת הקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הזה ויורד אל הר סיני. משמעות של וירד השם אל הר סיני, זה הדבר, אני חושב ששנה שעברה דיברנו על זה בצורה מאוד רחבה. העניין הזה, למה בעצרת כולה אלו לא פליגי דבינו לכם. זה משהו נפלא, שהקדוש ברוך הוא את כל האור האלוקי, עם כל הפמליה של מעלה, הוא כן, מביא ומופיע את זה בשביל התחתונים, בשביל עם ישראל שנמצאים בתחתונים. ועם ישראל שומעים את דבר השם. אנחנו מיד אחרי עשרת הדיברות כתוב שעם ישראל אומר לקדוש, אומר למשה רבנו, הנה, כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השם, וירא העם ויעמדו ויעמדו מרחוק. ואמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. ואמר משה אל העם, אל תראו כי בעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה ירתו עד בלכם לביתי תחתיו. והיה מאוד העם מרחוק, כמו שניגש אל הרפא אשר שם האלוהים. כלומר, יש פה בעצם עם ישראל שומע את הדברות באופן פשוט, לפי חלק מדעות חז"ל, הוא שומע, אנוכי ולא יהיה לך, בפי הגבורה שמענו, ועם ישראל כבר לא מצליח, לא משנה בעצם את התוכנית, והוא אומר למשה רבנו, טוב, שמענו את פי המלך, מספיק לנו, ועכשיו אנחנו לא רוצים יותר לשמוע מפי המלך, ואנחנו רוצים לשמוע ממך. זה מה שכתוב כאן, שעם ישראל נבהל, הוא מפחד, כן, אתה למה נמות. ומשה רבנו אומר לעם ישראל, מתווכח עם עם ישראל. משה רבנו אומר לעם ישראל, למה? אתם צריכים להמשיך ולשאוף כמו שאתם רציתם בהתחלה, למה אתם נסוגים אחורה? אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים שלא ככה, אלא העם באמת נשאר עומד מרחוק, ורק משה ניגש אל הערפל. בספר הדברים יש השלמה, שבוויכוח הזה שבין משה רבנו לבין עם ישראל, כתוב שהקדוש ברוך הוא מצדיק את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מצדיק את עם ישראל. אומרת שמה, כן, התורה בפרשת ויתחנן, שהקדוש ברוך הוא אומר, היטיבו את אשר דיברו, מי ייתן, כן, וישמע השם את כל דבריכם, בדברכם אליי ואומר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו, מי ייתן, והיה לבם זה להם להירא אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים, למה ניתב להם ולהם אחריהם. ואז כתוצאה מזה שהקדוש ברוך הוא מצדיק את עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, לכם אור להם, אתם תלכו ותחזרו לא עליכם, שובו לכם לא עליכם, ואתה פה עמוד עמדי, כן? וידמרה אליך את כל המצווה, החוקים והמשפטים אשר תמדם. והנה אפילו הקדוש ברוך הוא מצדיק את, את מה שעם ישראל אומר. אז לא כתוב באף מקום שהקדוש ברוך הוא הצדיק, כלומר כתוב, כלומר ההיגיון אומר, זה מה שצריכים באמת להתבונן. אז האם בסופו של דבר זה טוב שעם ישראל רצה לשמוע מפי המלך, או זה לא טוב? מה באמת היה ראוי לעשות פה? האם מבחינת הקדוש ברוך הוא, התוכנית הבסיסית של הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל לא ישמע מפי המלך, אלא באמת, טוב שבאמת הוא ישמע רק מפי שליח, ורק הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, אתם רוצים לשמוע מפי המלך, לא אכפת לי, אתם, בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו, יש כזה מדרש שנראה ממנו כזה דבר, שכביכול, זה לא, זה לא היה המהלך, שעובדה הקדוש ברוך הוא לא הציע את זה בהתחלה, או שנאמר לא ככה, הקדוש ברוך הוא בוודאי לא הציע את זה בהתחלה, כי הוא רוצה שזה יבוא בהתארות הדלטטה, אבל אחרי שעם ישראל רצה לשמוע את הדיברות ישר מהקדוש ברוך הוא, בוודאי שהקדוש ברוך הוא שמח על הדבר הזה, ובאמת ככה הטוב ביותר. אלא אם זה ככה, אז למה אחרי כן, כשעם ישראל נסוג אחורה, הקדוש ברוך הוא אומר, היטיבו את אשר דיברו, הדבר הזה צריך ברור. עכשיו, אז באמת, נביא כמה רעיונות. השיעור מבוסס בבסיס שלו על עיון בתוך דברי שפת אמת, אבל נרחיב את הדברים גם בעוד רעיונות. אז השפת אמת באמת מתחיל את הדברים שלו, הוא באמת שואל, שהוא לא כל כך ברור לו. קודם כל חז"ל הרי מתארים את הדבר הזה, שעם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אליהם, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אליהם, אז עם ישראל פרחה נשמתם. והם, כן, מה שכתוב, שעם ישראל אומר, ואתה למה נמות, זה לא סתם, אתה למה נמות. באמת, כשהקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל, פרחה נשמתם. והשפת אמת מסביר שזה לא זה שזה היה הפתעה לעם ישראל שתפרח נשמתה. עם ישראל לפני מעמד הר סיני, כשהוא אומר אנחנו מוכנים, אנחנו רוצים לקבל את התורה ישירות מהקדוש ברוך הוא, ידע את הדבר הזה שהמשמעות של לקבל את התורה מפי הקדוש ברוך הוא, זה גם יכול להיות במחיר של מסירות נפש. עם ישראל ידע את הדבר הזה, שזה יכול להיות במחיר של מסירות נפש. מה הכוונה מסירות נפש? כן, מה התוכן של המסירות נפש בלשמוע את דבר השם? למה צריך מסירות נפש לשמוע את דבר השם? אז אנחנו מבינים את הדבר הזה, שהאדם כדי לשמוע את דבר השם, האור האלוקי הוא כל כך עליון, האדם צריך להיות ראוי לשמוע את דבר השם. עכשיו, החיים שלנו בעולם הזה בנויים בצורה כזאת שיש לנו חלקים עליונים, יש לנו נשמה מן העליונים, ויש לנו גוף מן התחתונים, נפש מן התחתונים, והנשמה היא מחוברת עם הגוף. מה זה משמעות של מיטה? המשמעות של מיטה זה המשמעות של היפרדות הנשמה מן הגוף, וזה המשמעות של מסירות נפש. שאדם מוסר את הנפש, אין הכוונה שהוא מוכן להפך להיות לעין, שהוא מוכן להיות כלום. זה עוד פעם, זה מבט, זה מבט שהוא חושב שהחיים הם תלויים בגוף. הפירוש של מסירות נפש זה האדם שמגיע למדרגה כזאת שהוא יודע שהחיים האמיתיים נמצאים בחלק העליון של העולמות, והוא מוכן לוותר על החיים שהם תלויים בעולם הזה בשביל לחזק, בשביל להיות שייך לעולמות העליונים. אז זה דבר גם עם ישראל. שהוא מוכן במעמד הר סיני להגיד, אני מוכן לחיים עליונים. מוכן לחיים עליונים זה במחיר של מסירות נפש. זה במחיר שאתה מוכן לוותר על החיים של העולם הזה. והמשמעות היא שעם ישראל לא היה במדרגה כל כך עליונה שהוא יכל לשמוע את דבר השם ולהישאר במדרגה הזאת שהנשמה והגוף שלו מחוברים. אז אצל עם ישראל זה היה המשמעות של לשמוע את דבר השם, זה היה... עד מתי השיעור הזה? 10 ל... טוב, אני אצטרך, אני אגיד ממש מקצת רעיונות, כן, אבל נגיד משהו. אז עם ישראל היה מוכן, עם ישראל היה מוכן למסור את הנפש. בשביל לשמוע את דבר השם, אני יודע שזה, שהנשמה הישראלית היא תגדל ותתחזק כתוצאה מהפגישה עם האור האלוקי, שווה אפילו לוותר על החיות הנפשית, על החיים של העולם הזה. אז אני מבין שאם עם ישראל לא היה חוזר בו, הפירוש של הדברים היה זה שכל החיים שלנו היו בנויים בצורה כזאת של מעמד הר סיני. זאת אומרת, החיים שלנו היו בנויים, היינו כל פעם שהיינו לומדים תורה, כל פעם שהיינו נפגשים עם התורה, המשמעות של זה היינו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא. והמשמעות שלי, שכל פעם שלומדים תורה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, שכל החיים שלנו היינו צריכים לעשות את הרצוף השוב הזה. היינו צריכים כל פעם מחדש להסכים למסור את הנפש, כן? להסכים למסור את הנפש, והיינו עושים את הדבר הזה. זו המדרגה שעם ישראל רצה כשהוא בא ואמר, אנחנו רוצים להיות עם ששומע את התורה מפי המלך. זה הפירוש. שאנחנו מוכנים להיות עם כזה ששומע את התורה מפי המלך. ואז אתה שואל על שפת אמת, אם זו המדרגה שעם ישראל היה מוכן להגיע אליה, אם זו המדרגה שעם ישראל היה מוכן להתרומם אליה, אז למה עם ישראל לא נשאר שם? למה עם ישראל נסוג אחור? למה עם ישראל לא אמר, פתאום עם ישראל אמר, לא, 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 אנחנו לא רוצים לשמוע מפי המלך, אנחנו רוצים כן, לקיים את התורה, לשמוע מפי שליח. אז השפת אמת אומר שני מהלכים. ששני המהלכים לדעתי לא סותרים אחד את השני, אבל נסביר אותם. במהלך הראשון אומר השפת אמת, שעם ישראל באמת במעמד הר סיני הגיע למדרגה מאוד מאוד עליונה. אבל עם ישראל הרגיש שהמדרגה העליונה הזאת שהוא הגיע אליה, היא מעבר למדרגה שלו. היא מעבר למדרגה שלו. יכול להיות עצם הדבר הזה שעם ישראל הרגיש שהוא ממש נפרדת לגמרי הנפש מהנשמה שלו, עצם המציאות הזאת של המיטה, היא מעידה על זה שזה לא, זה לא המדרגה שלנו. משה רבנו כשהוא שומע את הקדוש ברוך הוא, אצלו לא היה מצב של מיטה. נפשי יצא בדברו, שחזל מתארים את הדבר הזה שעם ישראל, כשהגיעה השכינה, אז פרחה נשמתם, והקדוש ברוך הוא היה צריך להזרים להם טל של תחיית המתים, עוד פעם להחיות אותם, ועוד פעם להתקרב, ועוד פעם מיטה, ועוד פעם זה. הדבר הזה כנראה אצל משה רבנו לא היה את הצורך הזה. משה רבנו, הוא לא פרחה נשמתו כשהוא שומע את דבר השם. אז עם ישראל מרגיש שהמדרגה הזאת של מעמד הר סיני היא מדרגה שהיא לא מתאימה לו. ואומר השפת אמת עיקרון. בכל פעם שהאדם עובד את השם, וזה בעצם המשמעות של יראת שמיים, שכל פעם כשהאדם עובד את השם והוא מרגיש שהוא מגיע למדרגה שהיא מעבר ליכולות שלו, היא אז האדם צריך בעצם להגיד לעצמו, זה לא טוב שאני אעשה משהו שמעבר לקנה מידה שלי, למדרגה שלי. מושג יראת שמיים, אז יש את המושג של יראת שמיים. יש שאלה ששואלים, כתוב, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. כתוב על מלאכי השמיים שמקבלים עליהם עול מלכות שמיים. ולכאורה זה לא כל כך ברור. אצל אדם אנחנו מבינים מה זה קבלת עול, מה זה המושג של יראת שמיים, שהאדם יש לו גוף ויש לו יצרים, ואז הוא צריך את יראת שמיים כדי להרחיק, כדי לא להימשך אחרי הצדדים התחתונים שלו, אבל מלאכי שמיים שהם אין להם יצר, בשביל מה הם צריכים קבלת עול מלכות שמיים? מסבירים המפרשים שהמושג יראת שמיים אצל המלכים זה כמו שהיראת שמיים מתייחסת שלא תהיה פחות מהמדרגה שלך, היראת שמיים גם צריכה לדאוג שלא תהיה יותר מהמדרגה שלך. כלומר, האדם צריך להיות במדרגה שמתאימה לו. אם האדם הוא נפגש עם דברים שהם זה מעבר למדרגה שלו, זה לא רק שזה לא מיטיב איתו, אלא זה גם הרסני. כן, להסביר את זה, למה באמת כשאדם הוא נפגש עם מדרגה שהיא מעבר למדרגה שלו, זה לא מיטיב איתו, אלא זה גם הרסני. אז צריך להרחיב את זה, כן? על זה כשלעצמו הייתי צריך לתת שיעור שלם, אבל אולי נזרוק שתי רעיונות. רעיון אחד, ככה זה שכשבן אדם, אדם מתרגל, לאדם כאילו פעם אחת טעם איזשהו טעם מיוחד. כן, הוא נגיד, ניקח את זה, שבן אדם הצליח בכיתה, בבית ספר יסודי, בכל המבחנים להוציא מספר, ציון 10. כן? והוא טעם את זה שתמיד בציונים הוא מצליח 10. הוא הגיע לגיל תיכון והוא לא מצליח להוציא במבחנים 10, והוא מתחיל להוציא 8. וכיוון שהוא יודע איך זה להרגיש כשמקבלים 10, ואז כשהוא מקבל 8, זה מציל לו את כל החשק לעשות את המבחנים. אז האדם, הוא מתייאש, הוא אומר גם אני לא רוצה להיות 8, אני או 10 או 0. כלומר, יש לזה משהו שכשהאדם הוא תואם איזושהי מדרגה יותר גבוהה, איזושהי מדרגה גבוהה, אז מדרגה פחות מזה היא כבר לא מחיה אותו. כלומר, המפגש עם איזשהו דבר שהוא מעבר למדרגה, שהוא במדרגה גבוהה, היא גורמת לדבר הזה, שמדרגה שהיא פחות מהדבר הזה, היא לא מושכת אותך, היא לא, כן, זה. עכשיו, אם אדם הוא שייך למדרגה העליונה והוא יכול רק משם להמשיך לעלות, וזה מדרגה באמת שהיא אמיתית אצלו, אז באמת טוב מאוד שהוא יהיה. אבל עם ישראל מרגיש שהוא לא במדרגה הזאת של מעמד הר סיני. אך נראה לפרש, אני קורא כמה שורות מדברי שפת אמת, כי הרגישו אבותינו שקיבלו את התורה כי הם מוכנים ליפול מזאת המדרגה. כמו שכתוב, אכן כאדם תמותון, לב יודע מרת נפשו. ולכן חששו כי אם ישמעו כל הדיברות מה שמתברך בעצמו, יהיה אחר כך נפילה שאין לתקומה חס וחלילה. כמו מה שראינו בחטא אדם ראשון, שכתוב שם שאחרי שהאדם הראשון חטא, הוא גורש מגן עדן. למה כתוב? פן ישלח ידו ולקח מעץ החיים. עכשיו, הנחת היסודי, עץ הדעת טוב ורע זה עץ שאוכלים ממנו, זה מסובך. זה עץ שצריך המון דעת כדי להבחין בין הטוב והרע. אבל אכילה מעץ החיים, זה, עץ החיים הוא כולו חיים, הוא כולו טוב, הוא כולו מתוק, הוא כולו עצמיות. אז מה הבעיה שאדם יאכל מעץ החיים? מצוין, שיאכל מעץ החיים. אומר השפת האמת, לא. ואתה פנשלח ידו ולקח גם מעץ החיים פירוש שלא יהיה נגיעה, לא יהיה נגיעה בחטאו לעץ החיים. כלומר, להיות במצב הזה שאתה תטעם מעץ החיים לפני הזמן שאתה מתאים לך לטעום את הטעם של עץ החיים, זה הורס את עץ החיים. זה הורס את המגע שלך עם עץ החיים. אתה יכול להגיע ולאכול מעץ החיים רק כשאתה מנוקה מחטא. אם אתה לא מנוקה מחטא ועם התינופת שלך, עם המצב הזה אתה מגיע לטעום מעץ החיים, זה דבר הרסני. דוגמה מאוד פשוטה ואולי מובנת מבחינה שכלית. היום בחוק האזרחי מוגדר, אפילו בחוק החילוני הפרוץ, שהם מבחינתם כאילו להתעסק ביצר המיני זה דבר לגיטימי, אבל אם אדם מבוגר בא לילד קטן, לילד קטן, בן 6-7, ומעורר אותו, כן, עושה איתו איזה משהו מיני, זה נקרא אלימות מינית. וזה, ואפילו אם הוא עושה את זה בהסכמה של הילד, זה נקרא שאתה עשית דבר שפוגע בילד. למה? עוד פעם, יש כאן הבנה מאוד מאוד פשוטה. כשילד נחשף לאיזושהי מציאות, כשהוא עוד אין לו את הכלים להבין מהי המציאות, זה אחרי כן יורס לו את הציורים לגבי המציאות הזאת, גם כשהוא יגדל. כלומר, כל דבר ודבר, אם אתה נפגש איתו, כשאין לך עוד כלי החלה, זה יכול להיות איזשהו דבר מאוד מאוד הרסני. אז אומר השפת אמת, זה שעם ישראל אומר, ואתה למה נמות? ואתה למה נמות? זה משום שעם ישראל מרגיש, לב יודע צעד נפשו, עם ישראל מרגיש שהוא לא במדרגה הזאת של לשמוע מפי המלך. ושזה לא, הוא לא יהיה שם כל הזמן, וכיוון שהוא לא יהיה שם כל הזמן, אז זה לא יהיה רק חטא העגל, זה יהיה חטא שהוא לא יכול לתקן, כן? זה לא יהיה רק חטא העגל, זה יהיה חטא הרבה יותר קשה מחטא העגל, ולכן עם ישראל אמר, את שאר הדיברות אנחנו רוצים לשמוע מפי המלך. מסביר השפת אמת כך, מה הוויכוח בין משה רבנו לבין עם ישראל? יש בעצם בפסוק הזה שמשה רבנו אומר להם, איזושהי סתירה פנימית. כתוב, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כן? אל תתמלאו יראה, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לפיתי תחתיו. יש פה סתירה בפסוק. מצד אחד כתוב שמשה רבנו אומר לעם ישראל, אל תתמלאו ביראה. מצד שני כתוב, כל מעמד הר סיני זה כדי שתהיה יראתו על פניכם. אז מה משה רבנו רוצה מעם ישראל? מה זה אל תיראו? כן? וכל המעמד הר סיני זה בשביל יראה. מה, איך זה עובד פה? תחליט. לירא או לא לירא? אומר כאן השפת אמת, שמשה רבנו הוא אומר לעם ישראל, אני מבין את הדבר הזה שמה שאתם עושים זה בגלל שאתם אל תיראו, תיראו זה יראת איתה. אלא תהיה יראתו על פניכם. יש יראת איתה ויש יראה אילה. מה ההבדל בין יראת איתה ליראה אילה? כן, יראת איתה, אז קודם כל זה במובן הכי פשוט. יראת איתה היא נעשית באיברים התחתונים. אדם מלא יראה בבטן, זה מוסר חליות, זה פחד כזה. ויראה אילה זה יראה בפנים, תהיה יראתו על פניכם. כלומר, זה, היראה, באיזה, מתוך איזה חלק באדם היא נעשית. אבל מה ההבדל המהותי בין יראה תיתה ליראה אילה? יראה תיתה, יראה שהיא נובעת מזה שהאדם בודק מה המקום שלו, אל מול הנוכחות האלוקית. אבל היראה היא לא נובעת מזה שאתה מתבונן על הגודל האלוקי, ואז אתה מתמלא עוד יותר צמאון לחי, ועוד יותר אתה מבין כמה הגודל האלוקי הוא גדול, ואתה עוד יותר רוצה להידבק בזה. זה יראה אילה. יראה תיתה, זה יראה שהיא מתוך המרחק שהאדם אומר, איפה אני ואיפה הקדוש ברוך הוא, כן? זה מתוך מה שהאדם מסתכל על עצמו לעומת מה שאיפה שהקדוש ברוך הוא צריך להיות, אז מתוך זה האדם מבין את הדבר הזה שהוא צריך לירא מהקדוש ברוך הוא. עם ישראל הוא נמצא במדרגה של יראת איתה. אז במדרגה של יראת איתה באמת יש זה מצב כזה שאם אתה מתבונן על המקום שלך אל מול הנוכחות האלוקית, אם אתה תעשה פעולה שאתה, למרות שאתה נמצא במקום מאוד מאוד נמוך, אתה אומר, לא, אבל אני אכנס אל הקודש, אני אכנס אל קודש הקודשים, אתה פוגע ביראה תיתה שלך. כלומר, כדי לשמור על היראה תיתה, אתה חייב להגיד לעצמך, אני לא ראוי להיכנס אל הקודש, אני לא יכול להיפגש עם המלך, אני לא יכול להיפגש עם המלך. כלומר, עם ישראל אומר, אני לא יכול להרשות לעצמי להמשיך את הפנטזיה הזאת, כאילו, את האמירה הזאת שאני יכול לשמוע מפי המלך. לשמור על היראה שלי, אני חייב להבין את הדבר הזה שאני לא, שאני לא יודע, שאני לא יכול להגיע, להיפגש עם כל מדרגות הקודש. ויש מדרגות שהן עליונות ממני. אז זה, עם ישראל צריך לשמור בשביל, כי זה, ככה שומרים על מדרגת יראת איתה. יראת איתה, היא נבנית דווקא מתוך זה שאתה מתנהג בצורה שאתה תופס מרחק, כן? אז אתה מקבל יראה. אבל זה מה שמשה רבנו אומר, לבעבור נסות אתכם האלוקים, שכל העניין של מעמד הר סיני זה לרמם אתכם, נסות, למשל, לנסה אתכם, לרמם אתכם, תהיה יראתו על פניכם. זה, אתם צריכים להגיע למדרגה הזאת של יראה, שככל שאתם יותר מבינים את האור האלוקי ומתקרבים לאור האלוקי, אתם רואים עוד יותר את הגודל האלוקי. כלומר, אתם לא צריכים את עבודת השם שמתוך מרחק, אלא מתוך זה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתיבו את אשר דברו, מי ייתן ועל לבבם לי כל הימים. כלומר, זה המדרגה. אז בינתיים המהלך הראשון הוא שיש את המדרגה העליונה של משה רבנו, שהוא יכול לשמוע מפי המלך, ויש את המדרגה של עם ישראל, שהוא צריך, כדי לעבוד את השם, לעבוד את השם במדרגה של יראת איתה, כלומר, לעבוד את השם במדרגה כזאת, שאתה יודע את הדבר הזה שיש מדרגות עליונות, הרבה יותר עליונות ממה שאתה זה, והן כל כך עליונות שבכלל אתה צריך להתרחק מהן, כי הן לא שייכות לך, והשפלות הזאת, כן, הייתי אומר, זה הבדל בין עבודת השם מתוך שפלות רוח או מתוך ענווה. משה רבנו זה עבודת השם מתוך ענווה. פעם נתנו שיעורים על ההבדל בין ענווה לשפלות רוח. ועם ישראל זה עבודת השם מתוך שפלות רוח. זה מהלך ראשון. אבל מהלך השני שאומר השפת אמת הוא הרבה יותר עמוק, או הרבה יותר משלים את העניין. אומר השפת אמת במהלך השני. אומר השפת אמת במהלך השני. זה לא רק בגלל שעם ישראל הוא בדרגה פחותה, אלא נראה טעם אמירת בני ישראל דמר עתה עמנו בהיותם יודעים, כי נבראו בעולם הזה לתקן כל הנבראים, ולא להיות ממש כמלאכים, שהרי יצאה נשמתן, ופן נמות, ולא יהיה נגמר התיקון בעולם, ונאמר על זה היטיבו את אשר דיברו, מי ייתן ועל לבבם? וכתיב, מי ייתן ועל לבבם? כלומר, הדברים שכאן אומר השפת האמת, או במקום אחר הוא אומר את זה ככה, אז כדי להסביר את הדברים, אני אסביר את הדברים בצורה הזאת. כבר אנחנו ניגשים, אסביר. התורה, הופעת האור האלוקי, כן, בתורה, יש אור של קודשא בריחו ואור של אורייתא. אז נכון שהאור של קודשא בריחו הוא גם באורייתא, אבל מה הפירוש שיש אור של קודשא בריחו ויש אור של אורייתא? זה אומר שיש את האור האינסוף שהוא מופיע בצורה כזאת שאתה נפגש עם המלך ישר, כן? זה אור של קודשא בריחו. הקדוש ברוך הוא אבל רוצה שהאור האלוקי הוא לא יופיע רק בצורה כזאת שאתה נפגש עם המלך. הקדוש ברוך הוא חפץ בעולמות. הקדוש ברוך הוא חפץ בזה שהתורה, שהאור האלוקי יוכל להתגלות גם בעולם הזה. זה מה שהוא מסביר כאן, את זה שהקדוש ברוך הוא לא חפץ רק בעולמות של מלאכים, הקדוש ברוך הוא חפץ גם בעולמות בעולם הזה, כדי שהאור האלוקי הוא יוכל להתלבש גם במציאות של העולם הזה. אז הקדוש ברוך הוא ילביש את האור האלוקי בצורה של תורה, ובתורה, כן, התורה היא מופיעה בצורה כזאת שיש סיפורים לתורה, ויש מצוות מעשיות, ויש ענייני רשות וענייני מצווה. כלומר, התורה היא ההופעה של האור האלוקי בצורה המתפשטת ובצורה שיכולה להתלבש בלבוש של העולם הזה. עכשיו, עם ישראל, באמת, נמצא במעמד הר סיני במדרגה עליונה כזאת, שהוא באמת שומע מפי המלך. אבל הדרך לתקן את העולם הזה, כשאתה שומע מפי המלך, היא צריכה להיות בצורה כזאת, שאתה תוכל כל הזמן להיות במדרגה של כאילו, של לפגוש את הקדוש ברוך הוא, כן, לפגוש את הקדוש ברוך הוא, והאור העליון הזה הוא כל כך יהיה בוהק, כל כך יהיה נפלא, שהוא יזריח כאילו אור על העולם הזה, וככה העולם הזה יתוקן. אבל זה לא עובד, זה לא הכוונה של הקדוש ברוך הוא. הכוונה של הקדוש ברוך הוא זה שהאור האלוקי יהיה ממש בעולם הזה. כן, אז, אז, אז בעצם נאמר כך, כשהקדוש ברוך הוא מופיע את התורה, בהופעת התורה, אנחנו יודעים את הדבר הזה שיש בהופעת התורה, יש בתורה סתים וגליה. כלומר, יש בתורה את הסודות של התורה, ויש את התורה את הניגלה של התורה. מה ההבדל בין התורה, הצד הנסתר של התורה והצד הגלוי של התורה? הצד הנסתר של התורה הוא כנגד לשמוע מפי המלך. זה כביכול בכל דבר ודבר לראות ממש את הקדוש ברוך הוא. זה, כלומר, גם התורה, שורש התורה, שורש האור של אורייתא, הוא נמצא באור של קודש בריחו. וההופעה של, ויש בתורה גם את הצד הזה של הגלוי, וצריכים להופיע את התורה גם בצד הגלוי. אז משה רבנו היה מדרגה מאוד מאוד עליונה, שהתורה שלו לא היה בסתירה בין הסתים לגליה. ומשה רבנו יכול, כשהוא מקבל את התורה, הוא מקבל גם את הצד של לשמוע מפי המלך, וגם הוא יכול לתת לנו את התורה בצד הגלוי שלה. אבל עם כל זה שמשה רבנו שייך לשני הצדדים, מה שכאן אומר השפת אמת, משה רבנו הפעולה שלו מוגבלת. כאילו, מכיוון שאתה כל הזמן שייך גם לאור של הסתים, אז אתה לא יכול להתמסר בצורה שלמה לאור של גילוי התורה. משה רבנו על כורחו, הוא צריך כל הזמן להופיע גם את האור של, של הצד הפנימי של זה של התורה. אז אתה לא יכול לגמרי להתמסר לגילוי התורה. זה מאוד בלט לי שם בפרשת בית חנן. אחרי שכתוב, היטיבו את אשר דיברו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם שובו לכם לא עליכם, ואתה פה עמוד עמדי. משה רבנו פורש מן האישה. משה רבנו, כדי להיות שייך כל הזמן לאור של הסתים, אין ברירה, הוא לא יכול להיות פנוי להופעת התורה בעולם הזה, בנגלה. הוא חייב כל הזמן להיות מוכן גם לקבל את התורה במדרגת הסתים, כאילו במדרגה של אור של קודש בריחו. אתם יש לכם תפקיד אחר, שליחות אחר. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. היטיבו את אשר דיברו, למה? כי יש לכם מדרגה של אתם לעבדה, כן, לכו שובו לכם לא עליכם. אתם צריכים כאילו להופיע את התורה בצורה של אנשים, ואתה פה עמוד עמדי. כלומר, משה רבנו, יש לו את השליחות הזאת של להופיע את שלמות התורה. להופיע את שלמות התורה זה להופיע את, שלמות, את התורה גם בצד הפנימי הזה, וגם בצד הנגלה. ועם ישראל, הוא היה צריך להיות לטעום, היה צריך להיות שייך למדרגה של להיות מודע לדבר הזה שיש סתים, אבל עיקר ההופעה של ישראל זה להופיע, לתקן את העולם בצד הזה של להופיע את הצד הגלוי של התורה, כן, הצד של הגליה של התורה. זה בעצם מה שכתוב בפסוק. הביאני המלך חדריו, נהגילה ונשמחה בך. אז במדרשים אנחנו רואים, הביאני המלך חדריו, זה כנגד הפגישה עם הקדוש ברוך הוא ועצמו. נהגילה ונשמחה בך, בך זה בכף בית אותיות, נזכיר הדודך מיין, זה תורה שבעל פה, מי שלומד שם במדרשים רואה, שהכוונה היא כזאת. באמת, במעמד הסיני, הביאני המלך חדריו, זה היה המדרגה הזאת שנשמע מפי המלך. אבל אנחנו ראינו, אנחנו כל כך ראינו את החיבור הזה. יש פה משהו, נראה. אני מחפש איזה פסקה ש... טוב, נקרא את זה.
נראה כי בוודאי בעולם הזה יכולים לתקן יותר. כמאמר המשנה, יפה שעה אחת של תורה ומעשים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אך זאת השעה אינה באה כי אם אחר מסירות נפש באמת להיות בטל כל חיי העולם הזה אצלו בעבור רצונו יתברך, ובאופן זה רק יפר מכל חיי העולם הבא. ולכן, מקודם צריך להיות מסירות נפש, ואחר כך זוכים לדע ולהבין כי טוב הוא לחיות בעולם הזה, לעסוק בתורה ומעשים טובים. לאחר שמסרו נפשם וזכו לשמוע דיברות, באו למדרגת אמת ואמרו, למה נמות? דבר אתה עמנו ונשמע, כי נתחבב להם לשמוע דברי תורה יותר מהכל. נתחבב להם לשמוע דברי תורה יותר מלשמוע מפי המלך. שומעים? כלומר, נתחבב להם להופיע את התורה במציאות יותר מאשר לשמוע מפי המלך. זה מה שאחר כן חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מצדיק אותם. הלוואי יותר, זהבו! תורתי שאמרו. כלומר, זה בעצם הדבר הזה. אז אנחנו בעצם מדברים על שתי מדרגות שאנחנו צריכים להיזכר שיש בחג שבועות. מדרגת הנעשה ומדרגת הנשמע. מדרגת שתי דיברות ראשונות ומדרגת שאר הדיברות. המדרגה של הנעשה היא כנגד המדרגה שהיא לא תלויה בהבנה שלנו. כן, הנעשה היא כנגד הצד הסגולי הפנימי שהוא נשמע מפי המלך. והנשמע זה כבר המדרגה שהיא לפי המדרגה שעם ישראל יכול להגיע אליה. ושתי הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם בחג שבועות, זה בעצם כנגד שני היסודות הבסיסיים שאנחנו לומדים באורות ישראל. אנחנו לומדים, זה שיעור של אורות ישראל, אז צריכים לחזור לאורות ישראל. כן, היסוד של אורות ישראל הוא מתחיל משני הסעיפים בפרק ראשון, סעיף ג' סעיף ד'. שתי תובנות מאוד עמוקות הרב מחדיר בנו במה הסגולה המיוחדת שיש לישראל. הסגולה הראשונה המיוחדת שיש לעם ישראל, אומר הרב, זה עם ישראל הוא עם שהוא מלא צמאון לכל חי. כלות נפשה לאלוקים. כלומר, יש בעם ישראל איזושהי תכונה כזאת שהם אף פעם לא מסתפקים, אף פעם הם יודעים שהם לא יכולים להיות ניזונים רק מהניגלה, ותמיד הם חותרים לזה שיש משהו עליון יותר. הצמאון לכל חי, תמיד התכונה הזאת שלא לחשוב שהחיים נמצאים בניגלה, אלא החיים נמצאים, תמיד יש איזושהי מדרגה נוספת שצריך להמשיך להופיע אותה, לכתור אליה, כן, לגלות אותה. ויש, והסעיף הבא שאומר הרב, ואת זה הרב מאוד מאוד הרחיב, את הפסקה הזאת, איך שהתכונה הזאת של ישראל מופיעה בכל הדורות, בכל המצבים, גם בגאולה, גם בגלות. המדרגה השנייה שהרב מדבר עליה, זה שישראל, הגרעין הפנימי של נשמת כנסת ישראל, זה להיות טוב לכל. כלומר, היכולת להופיע את הטוב לכל. אז המדרגה, זה הסעיף השני, שהרב מסביר ש, כן, שהעניין של ישראל זה ליצור עולם שהוא כולו טוב. והחפץ הפנימי הזה של עם ישראל, להופיע את הטוב במציאות לה, של, ולדאוג לכל, לכל ההוויה כולה, ובאמת לדאוג את זה שבכל הטובה יופיע, מתי אנחנו יוצרים? עכשיו, אז המדרגה של סעיף ג', התכונה הפנימית הזאת של ישראל, של להיפגש עם אור של, 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 של צמאון לכל חי, שזה אור של קודשי בריחו, זה נקבע בנו בשתי הדיברות הראשונות. והמדרגה של להיות טוב לכל, זה אחרי כן, נגילה ונשמחה בך, שבאמת אנחנו רצינו כן, להופיע את העניין הזה של התורה, וזה, שתי המדרגות האלה, הן שייכות למדרגת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, שנזכה להיות שייכים יותר ויותר לתורה.